שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף סמכי במסכת שבת. נתחיל בשורה השנייה בעמוד א' ונסיים במשנה ממש בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לראות דברים שאישה כן יוצאת בהם בשבת, כלומר גם מהתורה זה לא נחשב מסוי, וגם מדרבנן לא גזרו עליה, לא שם יתרה לחברה ולא שם זה ייפול ויתטלטל, ונחלק את הדינים לשישה סעיפים. ואנחנו נראה שרוב הסעיפים יש להם עיקרון דומה. וזה שמדובר כאן בדברים שהם לא ממש לבוש ולא ממש תכשיט, אבל כיוון שהם צורך של הגוף, הם בכל זאת נחשבים סוג של תכשיט והם לא מסוי, ומותר לטלטל בהם. זה ממש באופן כללי, ואגב, אמנם הכותרת זה דברים שלאישה מותר לצאת בהם, אבל בהרבה מהדברים שנראה זה דברים שנכונים גם לאיש, פשוט המשנה דיברה בהווה, שרוב הדברים שנראה נשים היו עושות יותר ולא גברים, ועכשיו כאמור שישה סעיפים. הסעיף ראשון זה לגבי מוח, כלומר איזה חתיכת צמר גפן שאדם שם למשל באוזן בשביל למנוע מהירוק לצאת, או בסנדל שיהיה לו יותר נוח, או שאישה שמה באותו מקום כשהיא נידה בשביל שדם הנידה ייספג ולא ילכלך את הבגדים. בכל המקרים האלו, אמנם זה לא ממש תכשיט, אבל כיוון שזה צורך של גופה, זה לא מסוי וזה מותר. זה הדין במשנה, אבל בא רמי בר יחזקאל ומציב תנאי, וזה בתנאי שזה קשור, כלומר קשור איכשהו לאוזן או לסנדל, והוא גם רצה לומר שבמקרה של הנידה זה קשור לרגליים שלה, כי אם זה לא קשור, אז אמנם זה לא מסוי, ואמנם גם אין סיכוי שהיא תוציא את זה להראות לחברה, אבל יש עדיין סיכוי שזה ייפול והיא תטלטל, לכן צריך שזה יהיה קשור. זה רמי בר יחזקאל, ועכשיו הגמרא מביאה שלושה אמוראים שבכל זאת הקלו במצבים שונים שלא צריך קשור. האמורה הראשון זה רבה, שהוא מסכים לגבי מוח שבאוזן ובסנדל שצריך קשור, אבל באישה נידה הוא אומר שלא צריך, כי גם אם זה ייפול זה מאוס ולא תרים את זה ותטלטל, ולכן אין בעיה. עכשיו הגמרא שואלת, אוקיי, זה נכון לגבי מוח רגיל, אבל מה אם היא עושה מוח מיוחד, כמו שיש היום למשל, שיש לו בית יד, כלומר איזשהו חוט או ידית, שאם זה ייפול יכולה להחזיק מאותה ידית? האם גם אז אני אומר זה מאוס ולא תטלטל ואני מתיר? אומר רבי אבא ורבי יוחנן, כן, גם אם יש בית יד, כלומר ידית שדרך זה אפשר לטלטל, בכל זאת זה מאוס, ואם זה ייפול היא לא תטלטל, ולכן מותר לה לצאת בזה בשבת. עד כאן האמורה הראשון שמקל. האמורה השני זה רבי יוחנן, שהוא היה מקל בעצמו אם המוח היה דחוק חזק באוזן, כך שאין סיכוי שיפול, והוא יצא עם זה אפילו לרשות הרבים, וגמרא מציינת שחבריו חולקים עליו. האמורה השלישי שמקל זה רבי ינאי, שהוא אמר שאם זה לא קשור, אמנם לרשות הרבים אסור לצאת, אבל הקרמלית שזה רק דרבנן הוא מותר, והגמרא מציינת שחלוקים עליו כל דורו, כי הם אומרים אנחנו לא עושים חלוקות כאלו בין רשות הרבים לקרמלית, ברגע שגזרו על קרמלית אז ברוב המקרים אנחנו מחמרים בקרמלית כמו ברשות הרבים. עד כאן לגבי מוח, אמרנו שמותר לצאת במוח באוזן בסנדל ולנידה, רמי בר יחזקאל החמיר שצריך קשור, ראינו שלושה אמוראים שהקלו במצבים שונים, ואנחנו עוברים לסעיף השני. הסעיף השני זה שמותר לצאת בפלפל ששמים בפה בשביל ריח טוב, במלח ששמים בשביל כאב שיניים, ובכלל באופן כללי בכל דבר שהיא שמה בפה מבעוד יום. ולמה? כי כאמור זה צורך של הגוף, לכן זה לא נחשב מסוי, ואין סיכוי שהיא תוציא את זה כי רוצה את זה בפנים, היא רוצה ריח טוב או כואב לה בשיניים, לכן זה מותר. זה הדין במשנה, עכשיו על זה נוסיף שתי הערות. הערה אחת, אמנם מותר לצאת בזה בשבת, אבל צריך לשים את זה בפה עוד מלפני שבת ולא בשבת עצמה. ולמה? אז במפרשים יש שני כיוונים. אחד זה משום הריטיין, שמי שיראה יחשוב שהיא שם את זה באמת בשביל לטלטל, והתירוץ של הריח או שכואב בשיניים זה רק תירוץ. או כיוון שני, בכיוון אחר לגמרי, זה משום איסור רפואה בשבת, שאסור לשים בשבת עצמה מלח בפה אם זה נועד לרפא כאב שיניים. זאת הערה אחת. הערה שנייה, המשנה הביאה שתי דוגמאות, פלפל ומלח, ואז היא הוסיפה, ובכל דבר ששמה לפיה, מה זה בא להוסיף? אומרת הגמרא, למשל, זנגביל ודרצונה, שזה קינמון. עד כאן הסעיף השני, פלפל, מלח וכל דבר. סעיף שלישי זה שמותר לצאת בשן תותבת בשבת, בזמנם היו עושים את זה או מכסף או מזהב, וכנראה שהיה די פשוט להוציא את זה, אז למה לא חוששים שהיא תוציא להראות לחברה? אז אומרת הגמרא, בשן מכסף עדיין שלא חוששים, כי זה לא כזה יפה, אין מה להראות את זה לחברה. בשן מזהב זה מחלוקת, חכמים אוסרים שמי במטרה, רבי מתיר, כי אומר גם אם השן עצמה יפה, זה גנאי להראות לחברות שהשן שלה לא אמיתית, ולכן לא חוששים שהיא תוציא ומותר לצאת בזה. ובסוגריים אומר אביי, העיקרון הזה של רבי, שדבר שהוא גנאי, לא חוששים שיתראה, אנחנו פוגשים אותו בעוד שני תנאים, וזה רבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר. איפה? אז ברבי אליעזר ראינו זה לפני שני דפים, שהוא אמר שמותר לאישה לצאת עם צלוחית קטנה של פלייטון, כלומר בוסם, כי לא תראה את זה לחברה, כי בזמנה מי הלכה עם בוסם? מי שיש לה ריח רע, וממילא תתבייש להראות לחברה שהיא הולכת עם בוסם. זה רבי אליעזר, וראינו שם שתי דעות שמחמירות יותר, או שזה פטור אבל אסור, או שיש בזה ממש איסור חטאת. הטענה השני שמקל כשזה גנאי לה, ראינו את זה בנונזיין עמוד ב', זה רבי שמעון בן אלעזר, שהוא התיר לצאת בכבול, שלפי הפירוש שלו זה כובע צמר שנמצא מתחת לסבכה, כלומר מתחת לכובע העיקרי שלה, והוא אמר את זה כעיקרון שכל דבר שהוא נמצא מתחת לסבכה, היא יכולה לצאת בזה כי לא חוששים שהיא תשלוף את הרי לחברה, כי זה גנאי לה שמה הסבכה תיפול ויראו לה את השערות, זה היה בסוגריים, ועד כאן הסעיף השלישי לגבי שן תותבת, אמרנו שמכסף מותר, מזהב זה מחלוק. סעיף רביעי, זה כבר מתחיל את המשנה בעמוד א', זה שמותר לה לצאת בסלע שעל הצינית. כלומר, אם יש לה מכה בעקב, היא יכולה לשים מטבע מתחת למכה ולצאת בזה לרשות הרבים. עכשיו, למה לשים מטבע? איך זה עוזר לפצע? הבעיה מסכם שזה מועיל בשלושה דברים. אחד, זה עצם זה שזה קשה, וממילא זה מגן על הפצע מאבנים וקוצים וכאלה. דבר שני, הכסף שבמטבע מוציא סוג של לחלוחית שזה עוזר לרפא את הפצע, בניגוד למשל לחרס, שאומנם זה קשה, אבל אין אותה לחלוחית הזאת. ודבר שלישי, עצם הצורה של המטבע, הם חשבו שזה מועיל לפצע, ובכל אופן מותר לצאת בזה לרשות הרבים. סעיף חמישי זה שבזמנם היו עושים גם לבנות קטנות חורים, אבל לא שמו בהם עדיין הגילים, ובשביל שהחור לא יסתם, היו שמים בזה קיסמים או חוטים, ומותר גם לזה לצאת לרשות הרבים, זה המשנה, אבל הגמרא מביאה שאבוה דשמואל לא הרשה לבנות שלו לצאת בזה בשבת, והיא מסבירה שהם היו שמים חוטים צבעוניים, וממילא, כיוון שזה יפה, כן יש סיכוי שהיא תוציא ותראה לחברתה, ולכן אסרו. זה אבוה דשמואל, ועכשיו ממש בסוגריים, הגמרא מביאה עוד שני דברים שהוא פסק לבנות שלו. דבר אחד זה שהוא לא הרשה להם לישון ביחד, ולמה? הגמרא מביאה שתי הבנות. אחד, זה בגלל הדין של רב הונא, שנשים שמסוללות זו בזו, כלומר לפי רש"י ממש שוכבות בצמידות, בדרך של תאווה, זה נחשב זנות וזה אפילו פוסל אותם לכהונה, ולכן הוא חשש שהבנות שלו יגיעו למצב כזה. הבנה שנייה אומרת, אל תגזים, הוא לא חשש מכזה דבר, וזה לא אומר שהוא פוסק כמו רב הונא, שמי שעושה את זה זה נחשב זנות וזה פוסל אותם מכהונה, אלא פשוט הוא לא רוצה שהם יתרגלו לצורך בגוף נוסף כשהם ישנות, ואז הם ירצו גם לשכב עם איש, לכן הוא אסר להם. זה דבר אחד נוסף שהוא פסק לבנות שלו. דבר שני זה שביומי ניסן הוא עשה להם מקוואות. מה הכוונה? אז ראינו את זה לא מזמן כל כך במסכת נידה, סמכווה ומודבט, וזה שיש שני סוגים של מאגרי מים שנידה יכולה לטבול בהם. מעיין ומקווה. מעיין זה מים שיוצאים מהאדמה, עכשיו זה יכול להיות מים שעומדים, זה יכול להיות גם מים שיוצאים ממעיין ואחרי זה זורמים לנהר, בכל מקרה זה נחשב מעיין. מקווה לעומת זאת זה מים שלא יוצאים מהאדמה, אלא שהגיעו מהגשם. זה יכול להיות שהם הגיעו ישירות למקווה, זה יכול להיות שהם הגיעו לנהר ואז יתאספו במקווה, בכל אופן הם הגיעו מהגשם. עכשיו יש כמה הבדלים הלכתיים בין מעיין למקווה, ואחד מהם זה שכשמדובר במעיין זה יכול להיות גם מים זוחלים, כלומר מים שזורמים, למשל בנהר, מותר לטבול גם בזה. לעומת זאת, מים שמגיעים מהגשם אי אפשר לטבול בהם כשהם זוחלים, כלומר כשהם זורמים בנהר, אלא דווקא כשהם עומדים. עכשיו מילא אמר רב הוד שמואל, בסוף הקיץ רוב המים שבנהרות הם באמת ממעיינות, כלומר הגיעו מהאדמה, וממילא אין שום בעיה לטבול בנהרות, אפילו שמדובר במים זוחלים, כלומר זורמים, כי זה מעיין ומותר לטבול במי מעיין במים זורמים. אבל בסוף החורף, כלומר בימי ניסן, אומר אבוה דשמואל, בתקופה הזאת רוב המים שבנהרות זה לא מהאדמה, אלא ממי הגשמים והשלגים שהיו כל החורף, וממילא המים של הגשם מבטלים את המים של האדמה, וממילא אסור לטבול באותה מים שהם זורמים, ולכן הוא היה חופר תעלה קטנה שתצא מהנהר לאיזשהו מקום ששם המים יעמדו, ושם הבנות שלו טבלו. זו הדין השני שהוא עשה לבנות שלו, והגמרא מירה בסוגריים שזה אמנם אבוה דשמואל, אבל בשמואל עצמו יש לנו סתירה בזה. פעם אחת הוא אמר שרוב המים בנהר זה תמיד מהאדמה ולא מהגשם, ומשמע שהוא אמר את זה על כל השנה, וממילא אין צורך בחומרה הזאת, זה תמיד נחשב מי מעיין. אבל פעם אחרת הוא אמר שבנהר פרט אפשר לטבול רק בימי תשרי, שאז אין הרבה מי גשמים, כך שמשמע שהוא מסכים עם אבא שלו. בכל אופן, כל זה היה ממש בסוגריים. הגענו לזה כי אבוה דשמואל לא התיר לבנות שלו לצאת בחוטים צבעוניים באוזניים, שם הם יוציאו ויראו לחברה. זה היה הסעיף החמישי. סעיף 60 בשליש העליון של עמוד ב' זה שהמשנה אמרה שערביות, כלומר יהודיות שגרות בארצות ערביות, יוצאות כשהן רעולות, זה נחשב לבוש, והמדיות, כלומר יהודות שגרות במדי, יוצאות כשהן פורפות, שזה היה אופנה במדי, שזה אומר שאם אישה לובשת חלוק והיא רוצה לקשור את שני צידי החלוק ביחד, אז מה שהם היו עושים שם זה שבצד אחד של החלוק יש חוט שתפור לבגד, ובצד השני שמים איזשהו אבן בתוך החלוק וקושרים סביבו חוט בשביל שהאבן תישאר שם, וזה יוצר סוג של כפתור, ואז פשוט קושרים את החוט שבצד אחד של החלוק לאבן שבצד השני, זה נקרא פריפה, וזה לא טלטול, זה חלק מהבגד, ומותר לצאת בזה בשבת. אומרת המשנה שמותר לפרוף עם אבן, או אגוז, או מטבע, אבל לא לפרוף בשבת עצמה, אלא לפני שבת. עד כאן המשנה, ועכשיו בגמרא נראה על זה שני דיונים, ובזה נסיים. טיעון ראשון זה שלכאורה יש סתירה במה שהרגע אמרנו. המשנה אמרה שמותר לפרוף על אבן, אגוז או מטבע, משמע שמותר לעשות את הפריפה עצמה גם בשבת, אבל אז היא פתאום אומרת שלא פורפים בשבת עצמה. מה עושים? מסבירה הגמרא שכאן הנושא זה מוקצה. כלומר, אבן ומטבע הרי סתם ככה הם מוקצה. ולכן, ברור שבשבת עצמה אני לא יכול סתם ככה ללכת החוצה ולקחת אבן, או ללכת לארנק ולקחת מטבע ולעשות מזה כפתור, זה מוקצה. מצד שני, אם היא לא עשתה את זה בשבת עצמה, אלא פרפה את זה לחלוק עוד לפני שבת, אז היא הראתה שמבחינתה זה לא סתם אבן ברחוב, זה לא סתם מטבע, אלא זה חלק מהבגד שלה, אז ברור שזה לא מוקצה וזה מותר, זה מה שהמשנה אמרה בהתחלה. מה שעכשיו המשנה מדברת זה מצב ביניים שאומנם היא לא סתם הרים את זה בשבת עצמה, אבל מצד שני גם לא פרפה את זה עוד מלפני שבת, אלא היא רק תכננה, כלומר היא ראתה איזושהי מטבע ספציפית או אבן ספציפית, והיא אמרה את זה אני אפרוף בשבת, ובזה יש הבדל בין אבן לבין מטבע. שכשמדובר באבן, כיוון שהיא חשבה על אבן ספציפית שאת זה היא תיקח, עצם התכנון הוא מספיק והוא כבר לא נחשב מוקצה, אבל כשמדובר במטבע, כיוון שלמטבע סתם ככה יש ייעוד אחר וזה לקנות איתו דברים ולא להיות כפתור, אז כאן המחשבה שלה לא מספיקה וזה עדיין מוקצה, ורק כאמור אם הייתה ממש קושרת את זה כבר לפני שבת, אז זה לא היה מוקצה. אז לסיכום, כשהמשנה אמרה שמותר לפרוף בשבת עצמה ואז פתאום היא אמרה שאסור, אז כשהיא אמרה שמותר, היא התכוונה לאבן שהיא חשבה עליה לפני שבת וזה לא מוקצה. כשאמרה שאסור, התכוונה למטבע ששם לחשוב זה לא מספיק, ורק אם היא פרפה את זה כבר מלפני שבת, זה יהיה מותר. עד כאן הדיון הראשון לגבי פריפה. הדיון השני זה מה קורה אם אישה יוצאת לטיול עם הילד שלה ברחוב, והיא רוצה להביא איתה אגוז שיוכל לאכול. עכשיו כמובן, לטלטל סתם ככה אגוז זה איסור חטאת, ולכן היא רוצה לעשות טריק. היא רוצה לפרוף עם האגוז הזה את החלוק שלה, למרות שסתם ככה היא לא הייתה עושה את זה, ואז זה נחשב חלק מהבגד וזה מותר, וכשהיא תגיע למקום שהיא רוצה לתת לילד שלה, היא תוציא את זה ותיתן את זה לילד. האם מותר לעשות הערמה כזו או שלא? אז מדין התורה מותר, כי סוף סוף, אמנם הכוונה שלה זה להוציא את האגוז, אבל בכל זאת, כרגע זה חלק מהבגד, זה לא נחשב טלטול, וזה מותר, זה מהתורה. אבל האם בכל זאת חזל גזרו שזה יהיה אסור? הגמרא בזה נשארת בתיקו, והיא מראה בסוגריים שהספק הזה הוא ספק בין רבי מאיר ובין רבי יהודה. מה זה רבי מאיר ורבי יהודה? רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו בהקשר אחר לגמרי, וזה אם יש לאדם חלילה שריפה בבית, והוא רוצה להוציא רעיתים וכלים בשביל להציל אותם מהבית שלו לחצר, אז אפילו שמדובר בחצר שהיא רשות היחיד, ואפילו שמדובר שהוא עשה עירוב חצרות, כך שעקרונית אין שום איסור לא מהתורה ולא מדרבנן, בכל זאת כשיש שריפה, חזל גזרו שלא יצילו ככה כלים. למה? כי אם נתיר לו להציל כלים, ברוב הבעלה שלו להציל, בסוף הוא גם יבוא לחבות קצת את האש. לכן חזל אמרו, יש שריפה, תעזוב הכל ולך. אין מה לעשות, זה באופן כללי, אבל יש דברים שכן מותר לו להציל, אחד מהם זה הבגדים שעליו, כמובן לא צריך שיוריד את הבגדים. עכשיו ממילא אומר רבי מאיר, אם הוא רוצה הוא יכול להערים, כלומר אפילו אם השריפה היא באמצע הקיץ, הוא יכול לשים עליו מלא בגדים, מעילים וכאלה, ללבוש אותם ולצאת איתם, כי הרי בגדים מותר, זה רבי מאיר. רבי יהודה לעומת זאת אומר לו, אסור להערים, הוא צריך ללבוש את משהו ממילא היה לובש, ורק אם זה לצאת. זו המחלוקת לגבי שריפה, האם מותר להערים, ועכשיו אומרת הגמרא, השאלה שלנו לנו לגבי האם מותר להערים עם אגוז ולעשות כאילו שהיא רוצה לפרוף, היא שאלה טובה בין רבי מאיר שבשריפה מתיר להערים ובין לרבי יהודה שבשריפה אוסר להערים. למה? אז מצד אחד גם רבי מאיר ששם מתיר להערים, אולי זה דווקא שם, כי אם לא ניתן לו להערים ולהציל לפחות חלק מהרכוש שלו, אז בסוף הוא פשוט יחבל לגמרי, כי לאדם קשה מאוד לראות את כל הרכוש שלו נשרף, לכן חזל בכל זאת צורקים לו איזושהי עצם. אצלנו לעומת זאת מקסימום היא לא תביא אגוז לבן שלה, זה לא יגרום לעשות איזשהו חילול שבת אחר, לכן אולי אצלנו גם רבי מאיר אוסר, זה מצד אחד. מצד שני, להפך, אולי גם רבי יהודה ששם לא מרשה להרים, אולי אצלנו הוא ירשה. למה? כי מי שרואה בן אדם בקיץ הולך עם 10 מעילים, זה ברור לכולם שהוא עושה את זה בשביל להוציא ולא כי הוא באמת לובש. לכן שם רבי יהודה אוסר. לעומת זאת, מי שיראה את האישה הולכת עם אגוז פרוף, כולם יהיו הולכות ככה. לכן הוא לא יחשוב שכל המטרה שלה זה להביא אגוז לילד, ולכן כאן אולי מותר לה להרים, זה הספק, וכאמור נשארנו בטייקו, ועד כאן הסעיף השישי לגבי שמותר לצאת פרופות, והגענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, המשכנו למעסוק בדברים של אישה, וברוב המקרים זה רלוונטי גם לאיש, מותר לצאת בזה בשבת, שאפילו שמדובר בדברים שהם לא ממש תכשיט או לבוש, בכל זאת כיוון שמצורך הגוף זה לא נחשב מסוי וזה מותר, וחילקנו זה לשישה סעיפים, סעיף ראשון מותר לצאת במוח, באוזן, בסנדל או לנידה, רמי ברחזקל החמיר שזה דווקא אם זה קשור, שזה לא ייפול ואז יתטלטל, ועל זה ראינו שלוש קולות, אחת רבה אמר שנידה לא צריכה לקשור, כי זה מאוס ומילי לא תרים, גם אם יש בית יד, קולה שנייה רבי יוחנן הקל עם המוח דחוק חזק באוזן, אבל חבריו חלקו עליו, דבר שלישי רבי ינה הקל כשמדובר לקרמלית, אבל כל הדור חלק עליו, זה היה סעיף ראשון. סעיף שני מותר לצאת עם פלפל בפה לריח טוב או עם מלח כשיש כאב שיניים או בכל דבר שהיא שמה מבעוד יום. בשבת עצמה אסור לשים את זה כי זה נראה כמסוי או משום רפואה ובכל דבר בא לרבות זנגביל ודרצונה למשל זה היה סעיף שני. סעיף שלישי שן תותבת אם זה שן כסף מותר כי זה גנות זה לא יפה והיא לא תראה זה לחברה. אם זה שן זהב חכמים אוסרים ורבי מתיר כי אמנם השן עצמה יפה אבל זה גנאי להוציא את זה ולהראות כי אז כולם רואות שחסרה לשן. ובא הם הוסיף שאת אותו עיקרון שאם זה גנאי לה אז מותר כי לא תוציא ראינו גם ברבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר. רבי אליעזר לגבי צלוחית של פייטון ורבי שמעון בן אלעזר לגבי הכובע שמתחת לסבכה. זה היה סעיף שלישי. סעיף רביעי מותר לצאת עם סלע על הצינית, כלומר מטבע ששמים למכה שהיא קיבלה בעקב, ראינו שיש לזה שלוש תועלות, זה קשה ומגן מקוצים, זה מוציא לחלוחית שמרפאת והצורה עצמה גם מועילה. סעיף חמישי מותר לבנות לצאת עם חוטים בחורים של העגילים בשביל שהחור לא יסתם, אבל אבו עד השמו לא הרשה לבנות שלו כשמדובר בחוטים צבעונים שם יתראה לחברה. בסוגריים ראינו עוד שני דינים שהוא פסק לבנות שלו וזה שלא ישנו ביחד באותה מיטה והוא עשה להם מקווה בימי ניסן בשביל שלא יתבלו במים הזורמים של הנהר כי לדעתו רוב המים בתקופה של ניסן זה מהגשמים ולא מהאדמה ואסור לטבול במי גשמים זורמים ולכן הוא עשה מקווה שהם לא יזרמו. לגבי שמואל עצמו ראינו בזה סתירה. בכל אופן זה היה הסעיף החמישי. סעיף שישי ואחרון זה שהערביות יוצאות רעולות והמדיות יוצאות פרופות, כלומר אבן או אגוז או מטבע ששמים בצד אחד של החלוק ובצד השני חוט וככה סוגרים את החלוק ואז ראינו שני דיונים. דיון אחד האם מותר לעשות את הפריפה עצמה בשבת אז אם אגוז מותר. לגבי אבן ומטבע יש כאן בעיה של מוקצה לכן אם היא פרפה את זה כבר מלפני שבת אין בעיה של מוקצה לא במטבע ולא באבן אבל אם היא רק תכננה לעשות את זה ולא עשתה את זה לפני באבן זה כבר לא מוקצה וזה מותר במטבע זה לא מספיק וזה עדיין מוקצה וזה אסור. דיון שני, האם מותר להערים ולעשות כאילו שהיא רוצה לפרוף עם אגוז, אבל באמת המטרה שלה זה להוציא את האגוז בשביל הילד, אז מהתורה זה מותר. מדרבנן, האם גזרו על זה? הגמרא נשארת בתיקו, והיא אומרת שהספק הזה נכון בין רבי מאיר שאומר שמותר להערים כשיש שריפה, ובין רבי יהודה שאומר שאסור, כל טוב.